אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בפרק י' ז' שבספר במדבר קראנו על המאבק הקשה שהתחולל בין משה ואהרון לפלגים שברשותו של קורח, אשר ניסו למרוד במנהיגותם ולהשתלט בכוח על המנהיגות הדתית והרוחנית של עם ישראל. המרד הגדול מסתיים במרידה כוללת של העם כולו, או רובו, שרצה לחסל את משה ואהרון. אדוני מגיב בהחלטה לחסל את העם המורד במגפה, ומשה, במעשה של חסד והקרבה, נחלץ לעזרת העדה שרצתה לחסלו, ושולח את אהרון לחפר על החטא, על חטא המרד, ולהציל בכך חלק מן העדה שלא נספה עדיין במגפה. יש לפנינו מסורת שבה הגיבור המקראי הוא זה שמבקר את האל בסיבוב הראשון, וממש מורד בציווי שניתן לו בהמשך. מה חושב על זה האלוהים עצמו? יש מקום אחד בתנ"ך שבו מספר אלוהים מה הוא חושב על הגיבור שלא נכנע למצוותו. ברגעים שנראים לו כרגעי עוול מוסרי, אלא מוכיח את האל ומבקר את החלטתו. בתקופת גדעון השופט, הייתה תקופה הקשה שבה העם חשוף היה לטרור של המדיינים, קשיים כלכליים, הייתה מרירות גדולה בעם ודיכאון לאומי כבד. ועל הרקע הזה מתגלה אלוהים לגדעון, ויבוא מלאך אדוני, וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין. ויירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני עמך הגיבור החיל. זוהי ההתגלות של אדוני אל גדעון. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו? גדעון מטיל ספק בנוכחותה בקרב העם. ולמה מצאתנו כל זאת? אם אלוהים איתנו, אז איפה הוא כשכל הדברים הרעים האלה קורים לנו? ואיה כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותיו לאמור, הלא ממצרים העלנו אדוני, ואתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. אלוהים מתגלה לגדעון, ובניגוד לשאר ההתגלויות שבהן יש מין כניעה מיידית, גדעון מגיב בשאלות נוקבות. איפה היית כשכל הדברים האיומים האלה קרו לנו? שאלה שמזכירה את השאלה הגדולה של המאה ועשרים. עכשיו השאלה, איך יגיב אלוהים לתעוזה של גדעון? ויפן אליו אדוני, ויאמר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין. הלא שלחתיך. אלוהים לא אומר לו לעשות תשובה ולטהר את עצמו, כי הוא נבחר להושיע את עם ישראל. הוא אומר לו להושיע את העם מיד מדיין עם הכוח הזה, עם המרירות שהצטברה בו נגד האלוהים. המסורת הזו של ביקורת ושאלות לאלוהים עוברת גם אל חבקוק ואיוב. אתה מבקש הקדוש ברוך הוא לערוך מבחן שיאשש את סמכותו של אהרון ככהן הראשי. בשונה מהמבחן הקודם, שהיה מבוסס על הדחייה של המתמרדים, יתבסס מבחן זה על העלאת קרנו של אהרון. אחרי שננשו החוטאים בעונש חמור, רוצה הקדוש ברוך הוא לחנך את העם במקל של נועם. אנו קוראים בספר במדבר, פרק י"ז ופסוק ט"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וקח מאיתם מטה, מטה לבית אב מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, 12 מטות, איש איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועד לפני העדות, אשר יוועד לכם שמה. והיה האיש אשר הבחר בו, מטהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם. המטות שהניחו ראשי השבטים לפני אהרון העדות, היו ככל הנראה השרביטים שסימלו את מעמדם של ראשי השבטים. המטה שיפרח ביום שלמחרת, יצביע על ראש השבט הנבחר לעבודת אדוני, ובכך אמור להסיר בשלב זה את התלונות של בני ישראל בנוגע למנהיגות ולכוונות של המנהיגים. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם, מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד, לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. והיה ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצאת ציץ, ויגמול שקדים. הפסוק מתאר שלוש פעולות, פריחה, חניתה והבשלת הפרי. בלי לציין בצורה חד משמעית, אם אירעו שלושתם למחרת. ייתכן שלמחרת הייתה הפריחה, ורק לאחר מכן הוציא המקל ציץ ושקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני, אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. הייתה כאן התפרצות ענקית של חיים לעולם, דומם שהפך לחי. זהו אות מובהק של תחיית המתים. גם כהונתו של ישוע קיבלה את אישורה לאחר תקומתו מן המתים, שכן הוא היה משבט יהודה ולא משבט לוי שממנו בא הכהונה. מבחן המחתות שמציע משה כדי להעלים את המרד מסתיים במוות ומביא להתרחבות של המרד. מבחן המטות שמציע אלוהים ושהסתיים בהתפרצות של חיים שיקם מחדש את מנהיגותם של משה ואהרון. ויאמר אדוני אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת, לאות לבני מרי, ותאכל תלונתם מעלי, ולא ימותו. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו כן נשא, ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבענו, עבדנו כולנו עבדנו. כל הקרב למשכן אדוני ימות, האם תמנו לגבוע? הפעם תגובתם הפוכה מהתגובה הקודמת. הפעם הם אינם רוצים להיות חלק מעובדי המשכן, אלא חוששים מהתקרבות אל המשכן. המבחן השיג את התוצאה המקווה. המאבק הסתיים בכך שבני ישראל הכירו לאחר סבל ואיסורים לא מעטים במנהיגותם של אהרון ומשה. ההיררכיה המנהיגותית של העם התייצבה מחדש, ועתה היה צורך להחדיר ללבבות את המציאות שבה עם ישראל מחולק לכהנים, לוויים וישראל הפשוטים. מטה אהרון שפרח ישמש כמזכרת, ומשה נצטווה להשיב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת, לאות לבני מרי. המטה ישמר בתוך אהרון, והוא יוצג בפני מורדים אחרים, אם וכאשר תפרוץ מרידה נוספת בתוך המחנה. עתה בפרק י"ח אפשר להציג כמה מהאלמנטים החשובים של כהונת אהרון. למעשה משמשים שני הפסוקים האחרונים של פרק י"ז כדברי מעבר וקישור בין ההתרחשויות הדרמטיות לחוקי הכהונה שבאים אחריהם. בני ישראל מפחדים כעת להתקרב אל המשכן, והתשובה של הקדוש ברוך הוא לפחד היא שהשמירה על המשכן וחיליו היא באחריותם המלאה של בני לוי, והם ישלמו את העונש על חדירה בלתי מאושרת לתחום המשכן. רק לכהנים וללוויים מותר להתקרב למשכן ולעבוד שם את אדוני. ויאמר אדוני אל אהרון. יש לציין כי רק במקרה זה, ובויקרא פרק י', מצווה אדוני במישרין על אהרון. בכל המקרים האחרים, משה הוא המקבל את ההוראות ומעביר אותן לאהרון. פנייה מיוחדת זו מבליטה את החשיבות שבציווי ואת הסיכון שכרוך במשמרתם של הכהנים והלוויים. אתה ובניך ובית אביך איתך תישאו את אבון המקדש, ואתה ובניך איתך תישאו את אבון כהונתכם, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב איתך וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות. הציוויים שבפסוקים הבאים מדברים באופן כללי על שמירת המקדש וחיליו. אנו מוצאים שלוש קריאות שונות. אתה ובניך ובית אביך איתך, זוהי קריאה אל אהרון ובניו ואל הקבוצה הראשונה של הלוויים מזרע קהת. בית אביך הוא בית קהת, אבי אמרם. קריאה אחרת היא אתה ובניך איתך, מכוונת אל הכהנים לבדם. לבסוף באה הקריאה אל הקבוצה השנייה של הלוויים, אחיך מטה לוי שבט אביך, שהם שאר הלוויים, בני גרשון ומררי. התפקיד שונה בכל אחת מקבוצות אלה. הקבוצה הראשונה מופקדת על שמירת הכלים המקודשים ביותר, כפי שכבר ראינו לפני כן. תפקיד זה מתואר במילים, תישאו את אבון המקדש. אהרון ובניו אחראים לכך שגם הלוויים עצמם לא יגעו בטעות באחד מכלי המקדש, ויחללו אותו בשעת פירוק המקדש, הקמתו או מילוי תפקיד מסוים. במקרה ולוי מחלל חפץ מסוים, יהיה על הלוי עצמו, והכהן האחראי, לשלם בעד החטא. הקבוצה השנייה, אתה ובניך איתך, יעסקו בעבודת הכהונה. תישאו את אבון כהונתכם. הם משרתים בתוך המשכן. ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות. על הכהנים להשגיח האחד על השני. הייתה היררכיה בתוך הכהונה שהתחילה מהכהן הגדול בראש ומתחתיו כהנים שאחרים על קבוצות קטנות יותר. הקבוצה השלישית, אחיך מטה לוי, שבט אביך, לגביהם נאמר הקרב איתך וילבו עליך וישרתוך. שאר הלוויים משמשים בתפקידים מגוונים שנוגעים לאדמיניסטרציה ולשירותים שונים בעבודת המשכן. ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם. תפקידם של הלוויים הוא לשמור על האוהל, לבל יתקרבו אליו זרים, אבל הם אינם רשאים לגעת בכלי המשכן שבתוך חצר המשכן ובאוהל. המערכת ההיררכית של קבוצות בעלות גישה לקדושה שעולה בהדרגתיות ממחנה האוהלים לחצר המשכן, לתוך המשכן פנימה ועד לקודש הקודשים, נועדה לשמור על קדושת ההיכל ולהגן בזה על בני ישראל, משום שבקדושתו צריך היה הקדוש ברוך הוא להכות בבני ישראל אם יחללו את המקדש. כאשר לוי מתקרב אל כלי הקודש, הרי השומרים שנתרשלו במלאכתם, הן הכהנים והן הלוויים, נושאים באחריות למעשהו ונידונים למיטה בידי שמיים. לעומת זאת, כאשר ישראלי פשוט משיג את גבול הקודש, הוא מומת בידי הלוויים. ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם. לסיכום חלוקת התפקידים, חוזר הכתוב אל הכהנים ומטיל עליהם את האחריות העליונה של כל מצוות השמירה והעבודה שקשורה למשכן. ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. בשני הפסוקים האחרונים של הפסקה הדנה בחוגי השמירה, מודגשת העובדה כי בני שבט לוי ניתנו לאהרון הכהן כמתנה, כדי לשרתו בקודש. והנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתוך בני ישראל, לכם מתנה נתונים הם לאדוני, לעבוד את עבודת אוהל מועד. גם עבודת הכהנים היא מתנה מאת אדוני לעם, כדי שיוכלו לעבוד את אדוני. ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם. עבודת מתנה אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. הציון של המתנה שבעבודת הלווים והכהנים בא כדי להדגיש שעבודת הלווים והכהנים היא מתנה מאת אדוני כדי לשרת את העם ואת אדוני. זהו רצון האל, ואין עוד מקום לערער על כך. כשם שהכהנים והלווים ממלאים את תפקידם כמתנה מאת אדוני, כך יזכו שניהם לשכר מאת אדוני. הוא דואג לכך שבני ישראל יספקו את כל צורכיהם. וזה עניינה של הפסקה הבאה. וידבר אדוני אל אהרון, ואני נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. הכהנים התפרנסו ממתנותיהם של בני ישראל, ומהן בלבד. בני ישראל חויבו להפריש מעשר מכל הכנסותיהם, מגידולי השדה והכרם. לכל קורבן התלוו מנחות, ולכהנים היו מקורות מגוונים למחייתם. כשם שעבודת הכהנים היא גם משמרת, כך גם מתנותיהם. יש לשמור עליהן שלא יתמעו. זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. כל קורבנם, לכל מנחתם ולכל חטאתם, ולכל אשמם אשר ישיבו לי, קודש קודשים לך הוא ולבניך. מהקורבנות שדרגתם קודש קודשים, חלק מהם נשרף באש המזבח כאישה, וכל היתר יהיה לכהנים למאכל. בקודש הקודשים תוכלנו, כל זכר יאכל אותו, קודש יהיה לך. כל זכר שבכהנים רשאי לאכול מבשר הקורבנות הזה, והוא חייב להאכל במקום קדוש בחצר המשכן, בתוך העזרה ולא במקום כלשהו בחצר. וזהו כחלק מהקדושה של המתנות. כמובן שאין המדובר כאן בקודש הקודשים שבתוך המשכן עצמו. וזה לך תרומת מתנתם, לכל תנופות בני ישראל, לך נתתים ולבניך ולבנותיך איתך, לחוק עולם, כל טהור בביתך יאכל אותו. כאן מדובר במתנה מבשר הקורבן, הטעון תנופה כמו חזה ושוק מן השלמים. המתנות האלה מותרות גם לנשות הכהנים, לבניהם ולבנותיהם, ובלבד שיהיו טהורים מבחינה פולחנית. וכאן באה הרשימה מפורטת של המתנות שמקבל הכהן. כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן. המובחר שבשמנים, ביין ובדגנים. ראשיתם אשר ייתנו לאדוני, לך נתתים. התוצרת הראשונה בשמנים, ביינות, בדגנים, מיצי הפירות, הצמר, כולם תוצרת מעובדת שאליה מתייחס המונח ראשיתם. זוהי תרומה נבדלת מתרומת מעשר. התורה מבדילה גם בינם לבין יבולים טבעיים שהראשונים בהם להפשיל נקראים ביקורים. ביקורי כל אשר בארצם אשר יביאו לאדוני, לך יהיה, כל טהור בביתך יאכלנו, כל חרם בישראל, לך יהיה. שדה או נכסים שהוקדשו שייכים לכהן. כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לאדוני, באדם ובבהמה יהיה לך. אך פדו תפדה את בכור האדם, ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. ופדויו מבין חודש תפדה, בערכך כסף, 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרה הוא. כל בכור באדם ובבהמה שייך לקדוש ברוך הוא, והוא נותן אותו לכהן. את בכורי הבהמה הטמאה שאינה מוקרבת, ואת בכור בניו חייב בעליו לפדות בכסף. דמי הפדיון לא יהיו נתונים לשיקול דעתו של הכהן, אלא קבועים, 5 שקלים בשקל הקודש אשר יינתנו לכהנים. אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז לא תפדה קודש הם. בכור בהמה תורה אינו נפדה. הוא אחד ממתנות הכהונה הנאכל בבית המקדש. את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח לאדוני, ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה. כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל לאדוני, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. ברית מלך עולם היא לפני אדוני, לך ולזרעך איתך. לסיכום הנושא אומר הקדוש ברוך הוא מה שאמר בהתחלה, כל מתנות הקודשים יהיו מנת חלקם של הכהנים. זוהי ברית מלך, ברית בעלת תוקף נצחי. המלך נחשב בימי קדם כמשמר הטוב ביותר של המזון. השימוש במלך נלווה אל הקורבנות, משום שהמלך ביותו משמר, סימל את הקביעות. ויומר אדוני אל אהרון, בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. אדוני חוזר על העובדה שהכהנים, כבני שבט לוי, אין להם נחלה משל עצמם, והם חיים בתוך שאר הנחלות כמשרתיו של אדוני. אתה עובר משה לתאר את מתנות הלוויים. ולבני לוי, הנה נתתי מכל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. במעשר הניתן ללוויים אין קדושה והוא ניתן כשכר תמורת עבודתם. לכן מותר הוא באכילה לכל אדם מישראל, אפילו התמה. ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד, לשאת חטא, למות, גם על שמירת המשכן, שלא יתקרבו אליו בני ישראל ולא ימותו, מקבלים הלוויים שכר בדמות המעשר. ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, והם יישאו אבונם, חוקת עולם לדורותיכם. הלוויים יישאו את אבונם, אם לא יזהירו את בני ישראל, שלא להתקרב אל האוהל. ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה, כי מתמאסר בני ישראל, אשר ירימו לה אדוני תרומה, נתתי ללוויים לנחלה. על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. הקדוש ברוך חוזר על ההוראה, שבני שבט לוי לא ינחלו נחלה גשמית בקרב אחיהם. הלוויים אוכלים מעל שולחנו של הקדוש ברוך הוא. אדוני הוא נחלתם, ולפיכך אין להם נחלה בארץ. וידבר אדוני אל משה לאמור, מכאן מופנים הדברים אל משה, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר, אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, והרימותם ממנו תרומת אדוני, מעשר מן המעשר. ונחשב לכם תרומתכם, כדגן מן הגורן, וכמלאה מן היקב. כן תרימו גם אתם תרומת אדוני, מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מאת בני ישראל, ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני, מכל חלבו את מקדשו ממנו, ואמרת עליהם בהרימכם את חלבו ממנו, ונחשב ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יקב. ואכלתם אותו בכל מקום, אתם וביתכם, כי שכר הוא לכם, חלף עבודתכם באוהל מועד. ולא תשאו עליו חטא, בהרימכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. לסיכום מורה הקדוש ברוך הוא לבני שבט לוי, להפריש בעצמם מעשרות מכל המעשר שהם עצמם מקבלים מבני ישראל. הלוויים חייבים לתת את מעשרותיהם, מעשר מן המעשר, לאהרון הכהן. פרק י' שבו נפתחת פרשת חוקת, מביא את פרשת פרה אדומה, השייכת אף היא לקובץ הדינים של שמירה על המשכן, כי גם על ידי עשיית מצווה זו ירחיקו הכהנים את הטומאה והטמאים מן המקדש, כדי שלא יהיו חייבים בקרת בטמאם את המקדש. פרה אדומה היא פרה נדירה ששערה כולו אדום, המועלית כקורבן שמאפרו מכינים את מי הנידה, מים מיוחדים ששימשו לטיהור אנשים או חפצים שנטמאו בטומאת המת. פרשת פרה אדומה היא מן הסתומות בתורה, וככזאת נתנו לה פירושים רבים ומגוונים. התורה מפרטת את המצווה בפירוט דקדקני. הפרה האדומה עצמה היא נדירה ביותר. המשנה מציינת כי רק 7 או 9 פרות אדומות נשחטו מימי משה ועד חורבן בית שני. העובדה שהפרה מטהרת את הטמאים ומטמאת את העוסקים בשריפתה, והעיקר היעדר נימוק הגיוני בתורה למצווה זו, כל אלה הפכו את המצווה לדוגמה, למצוות שאין להן הסבר ושאין לחפש אחר טעמיהן. ההגדרה שניתן למצווה זו בראשית הפרק, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. ההגדרה של חוקה מתייחסת למצוות שאין לנמקן בהסברים הגיוניים. במסכת יומא נכתב, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצווה הזו ומה הטעם יש בה, לפיכך כתוב בה חוקה, גזירה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה. הרמב״ם, שעוסק בהרחבה בטעמי המצוות, כתב בספרו מורה נבוכים, אין לנו הסבר למצווה זו, גם משום קוצר שכלנו וגם משום קוצר ידיעתנו. על פי הסיבה הראשונה, מוגבלות השכל מונעת מאיתנו להבין את המופלא. ולפי הסיבה השנייה, הרמב״ם אומר שאם נלמד ונרחיב את ידיעתנו, ונכיר את העבודה הזרה שסבבה את עם ישראל, נוכל להבין טוב יותר את טעמה של מצווה זו ומצוות אחרות. לדעת הרמב״ם, אי ידיעתנו את המצווה וטעמיה, מעידים על מידת התרחקותנו מעבודת אלילים שכנגדה נלחמת התורה. במדבר הבא לפרק י"ט נכתב, שאל עובד כוכבים את רבן יוחנן בן זכאי. מעשים אלה שאתם עושים בפרה אדומה נראים כמין כשפים. אתם מביאים פרה, שורפים אותה, קוטשים אותה ונוטלים את אפרה במים. ואחד מכם מתאמה למת, מזין עליו 2 ו-3 טיפין, ואתם אומרים לו, טוהרת. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, ולא נכנסה אביך רוח תזזית מימיך? אמר לו, לא. אמר לו, ראית האדם שנכנסה ברוח תזזית? אמר לו, כן. אמר לו, מה אתם עושים לו? אמר לו, מביאים שורשים ומאשנים אותם ומרביצים עליו במים, והיא הרוח בורחת. אמר לו, ישמעו אוזניך שאתה מוציא מפיך, כך הרוח הזאת טמאה היא, מזין עליו מי נידה, והיא בורחת. לאחר שיצא עובד הכוכבים שאלו אותו תלמידיו, רבנו, לזה דחית בהסבר שמובן לא. לנו, מה אתה אומר? אמר להם, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזרתי. הנוכרי היה זקוק לפירוש הגיוני. רבן יוחנן בן זכאי אמר לו שהטומאה היא עליו לראות את הטומאה כמו מחלה, ואפר הפעום אין תרופה למחלה. אולם לתלמידיו, לומדי התורה ומקבלי עול מצוות, יכול היה לומר את האמת. הטומאה אינה נתונה בטבע עצמו, לא במת ולא בנוגע בו. היא אינה כוח דמוני המזיק מתוך מהותו של המת, ולכן אין אפר הפרה האדומה במאה חטאת מטהרים בטבעם. הם אינם מכילים חומר מרפא, אלא מצוות אדוני, היא ורק היא הקובעת את טומאת המת ואת טוהרת אפר הפרה, כי המצוות הן המצרפות מטהרות את האדם. והלוואי ולא יהיה חלקנו בין המחפשים טעמים רציונליים בדברים שאין כוח ההיגיון חל עליהם. תודה לכם על האזנתכם.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.